שיהיה הדיון שלנו כאן לעילוי נשמת המשפחה שנספתה, משפחת עטר. אתמול הייתי בלוויה ובאמת היה מזעזע, ממש מזעזע לראות אותה, לשמוע את הדברים, משפחה מאוד יקרה. ככה נקטפה, אנחנו לא יודעים את החשבונות, אבל באמת. כן, הוא למד 4 שנים כאן. הוא היה אדם מאוד צנוע, מאוד ענב, אבל תמיד חכם עצום. הוא למד אצל הרב קרופניק. הוא היה... וגם התחתן כאן, זאת אומרת, הוא היה... היה בחור במידות, מידות טובות. וגם ביישוב, בפסגות, אנשים סיפרו שהמשפחה הזאת רק נתנה ונתנה ונתנה ונתנה, ואף פעם לא התלוננה, למרות שהם היו יתומים. יריב היה יתום מאבא, והיא הייתה יתומה, ששי הייתה יתומה מאבא ואימא. והם היו מאוד מאוד אנשים עצמאים, ככה הם חיו כל הזמן. שושי זאת היא גידלה את האחים שלה, כן? וגם יריב, היה לו... היה אנשים, אבל יחד זה היו מאוד צנועים, מאוד לא שקטים. אני בהתחלה לא זכרתי, אחרי כתמונה זכרתי אותו. היה שקדן גדול מאוד. היה לומד עם נתניה, הרב נתניה, גם הוא צנוע ענב, תמיד חכם עצום. הוא התחתן גם כאן, לא אוכל 10 שנה, אלה עברו לפסגות. רחמנו וברכנו. נגלו 6 ילדים, וכולם סיפרו, מי שבהספדים גם, כמה הם השקיעו בילדים והחינוך וכל זה. הוא היה מהנדס תוכנה. אחרי שהוא היה מהנדס תוכנה, הגיע למסקנה שעכשיו אני צריך לבנות את עצמי. זה היה מקצוע, אבל הוא ידע להבחין בין... אמצעי ובין מטרה. הוא אומר, אני רוצה להקים בית, והייתי, הם היו יתומים, רוצים להקים בית. קודם כל למלא את המצברים, לשבת, ללמוד, למד כמה שנים, בשקידה עצומה, ואחרי זה הם התחתנו. באמת השקיעו בילדים הרבה מאוד. אנחנו לא יודעים את החשבונות של הקדוש ברוך הוא. אני צריך לדעת שאדם מקדש, מה זה, בשביל מה אנחנו חיים? נקדש שם שמיים בעולם. יש אומרים בקדושה, נקדש את שמך בעולם. אני אומר לכלל ישראל. כל הדברים האחרים משרתים את, את המטרה הזאת. אם זה עבודה, משפחה, כל מה שאתה עושה, זה בא, מה זה לקדש שם שמיים? לשמש דוגמה לחיים הנכונים, האמיתיים. זה נקרא לקדש שם שמיים, באופן פשוט. והם קידשו שם שמיים, ביישוב שם, בכל מקום קידשו שם שמיים. היו לדוגמה. וגם במותם. היה שם... זה קידוש השם, זאת אומרת, למרות שזה דבר נורא ואיום. זה קידוש השם. ביתי שהייתה פס... אמרה לי אתמול שהיא הייתה מורה בפסגות. אז היא אמרה לי ש... היא לא גרה עם אפשר, היא גרה במקום אחר, אמרה לי, אנחנו החלטנו, יש להם קבוצה כזאת, וספה. איך? אף פעם אני לא יודע לבטא, איך זה?
וואטסאפ.
What's, מה זה, מה הפירוש?
What's, כאילו, מה, what is.
מה?
בקיצור באנגלית של what is, וואטסאפ.
מה קורה? אז הם עשו כזה קבוצה, קראו לזה להעביר חוק שושי על שם האישה הזאת, זכרונה לברכה. למה? שאלתי, מה פתאום? זאת אומרת, החוק הזה אומר שאסור להסתכל בזמן הנסיעה במסכים. לא להסתכל על זה. מה? אני לא יודע. אבל כנראה החבורה שם הגיעה למסקנה שנהיגה זה דבר מסוכן מאוד. אז הוא צריך, וכל אחד מודע לזה. לפעמים שאתה מסתכל במסך, אתה יכול שנייה לאבד, לא אומר שזה מה שהיה שם, אני לא הייתי שם. אבל זה תיקון גדול מאוד, לא להסתכל על, על המסכים בזמן הנסיעה. כן.
מה
שקרה זה
שהנהג
קיבל אס-אמס, הנהג הפוגע,
מסתכל
באס-אמס,
ואז
הוא סתם
לאחר
שהנהג נכנס בה, יש פקע. זהו, לא ידעתי, עכשיו אני שומע על זה. זה ממש פיקוח נפש להסתכל בדברים כאלה, ממש. אני לא יכול... מישהו שנוהג ילדים, מסתכל בדבר הזה, אני מקבל חרדה, אבל אני לא יכול לסתובב. כן. מישהו
רק מחזיק, לא יודע. מחזיק את המחשוב ביד,
1,500 שקל. לא, לא נראה. זה הכל. מסע עולם. מה זה? לא מתיע, אבל יש כאן דבר. אז ממש, איסור מוחלט. אתה נוסע מהירות של לפעמים 90, 80, 100 אפילו. אוקיי, 200 ושנייה, אתה מאבד את ה... יהי זכרם ברוך. טוב, תפתחו בבקשה בפרק כ"ד. כתוב... אנחנו עוסקים, רוב הפרשה, למרות שזה חיי שרה, עוסקת בשידוך. לשדך את יצחק, כן? אבל, וכאן ממש פרטי פרטים בשליחות של אליעזר, העבד אברהם, הולך לעד שמצא שידוך, מצא שידוך טוב. בפרשה כתוב, פסוק ז' תקראו, אברהם אומר לאליעזר, אליעזר הוא עבד, הוא כנעני בכלל. מעניין שאברהם אבינו שלח עבד כנעני שהוא כולל על ידי נוח. כן? אז הוא שולח אותו כשליח לאחד השליחיות הכי חשובות בחיים. למצוא אישה. זה בסדר. היה, כן. יש עבד שהוא נאמן. אז זה בסדר, כל מה שהוא באמת עבד. היה... בכל זאת, אומר אברהם לאליעזר, אומר לו ככה, השם אלוקי השמיים, אשר לקחני מבית אבי ומארץ מולדתי, אשר דיבר לי ואשר נשבע לי לאמור, לזרעך אתן את הארץ הזאת, הוא ישלח מלאכו לפניך, ולקחת אישה לבני משם. וכאן אליעזר שואל אותו, אם לא תרצה ללכת. רש"י מתייחס, מה זה השם אלוקי השמיים? אנחנו רגילים להגיד, תגיד, אלוקי השמיים ואלוקי הארץ, בכל מקום. גם שמיים, גם ארץ. רש"י מתייחס לעובדה הזאת שאברהם רק מציין את אלוקי השמיים. ולא אמר ואלוקי הארץ. ולמעלה הוא אומר, והשביעך בשם אלוקי הארץ. כאן אומר, והשביעך בשם אלוקי השמיים ואלוקי הארץ, אשר לא תיקח אישה לבני ובנות הכנעני, אשר אנוכי יושב בקרבו. מה, פעם הוא אלוקי הארץ, השמיים, פעם הוא אלוקי השמיים והארץ? מה קרה לאברהם אבינו? הוא התבלבל, מה אתם אומרים? בטוח שאברהם הוא לא כמונו מתבלבים לפעמים. מה בא ללמדנו הדבר הזה? אומר רש"י, אמר לו, עכשיו הוא אלוקי השמיים ואלוקי הארץ. בראשון שהוא אומר, מדוע? שהרגלתי בפי הבריות. אבל כשלקחני מבית אבי, היה אלוקי השמיים ולא אלוקי הארץ. מדוע? שלא היו באי עולם מכירים בו. הוא היה באור כסדים, הוא לא השפיע. ושמו לא היה רגיל בארץ. כך אומר רש"י. זאת אומרת, אם אני מבין נכון את רש"י כאן בדבר הזה, הוא אומר, כל העניין שלנו, של אברהם אבינו, של עם ישראל, זה לא רק להגיד שאלוקים שם, בשמיים, אלא רצונו של הקדוש ברוך הוא מתגלה איפה? בארץ. באיזה ארץ? ארץ ישראל במיוחד. בהתחלה כשהוא מדבר שהוא נמצא בארץ, הוא אומר אלוקי השמיים ואלוקי הארץ. אבל כשלקח אותי משם מאור כסדים, אז הוא רק אלוקי השמיים. זה כמו הפילוסוף בכוזרי ששואל אותו, אתה מאמין באלוקים? כן. אבל הוא אומר, אלוקים בשמיים, לא בארץ. מה זאת אומרת? הוא אומר, כן, יש כוח עליון. מה היום הרבה אנשים אומרים, מה אתה מאמין באלוקים? אני מאמין בכוח עליון. אבל הוא לא מאמין במחויבות שלנו אליו. שאם יש אלוקים, אתה צריך לגלות את זה בחיים, בארץ, בארציות, ביום יום, בכל דבר ודבר. זה עניינו של אברהם אבינו, גם של עם ישראל בעולם. לגלות את רצון השם, לא רק שהוא קיים באין סוף, אלא נמצא כאן, במציאות שלנו, בחיים שלנו. אברהם אבינו. אשרנו מתוק, יש לנו אבא מתוק כזה.
אני חושב שאני אמרתי אתמול, דבר מעניין, זה שידוכים. היה פשוט לאברהם, לקחת את יצחק ולהשביע אותו. להגיד לו,
אבא
צריך לקחת
את אליעזר,
ויצחק נשמע לאבא שלו.
רצה
לעקוד אותו,
הסכים. הוא לא רצה להוציא אותו מן הארץ.
כן, הוא אומר לו, אל תצא. וכל אנחנו לומדים שהבן לא חייב לשמוע בכל אבא בנושא
שידוכים. איזה רב, מי אמר?
שהבן לא חייב לשמוע, רק כמובן עם הבת מבית פרוץ ומידות לא טובות, אבל סתם לא יפה או אין לה כסף, הבן לא חייב לשמוע. ולכן הוא לא אמר לי, יצחק אל תיקח לי שם.
יפה, זה דרך ארץ.
תגיד לזה בעולם שיעור של חייב ישראל.
שיעור השידוכי. אני מקווה שהילדים שלך יתייעצו איתך. האמת שהילדים שלי לא מתייעצים, אבל מזל, כן. כל אחד בא, תכיר את הקלה בקשה. מי זאת? מאיפה היא? זה? זהו, קבעו עובדות. מה אני אעשה? הם עצמאים לגמרי.
ככה, מניאק.
הבנות חלק, כן, מעניין, הבנות התייעצו, לא כולם, אבל חלק כן, הבנים, זהו, כל אחד בחר לו. זה מעניין, יש לכם כבר ילדים, נכון? יהיה בעזרת השם, הרבה ילדים. לא, יש שני סוגי ילדים, והילדים שלי לפחות. יש ילדים שמתייעצים איתי. למה? אבא, אתה כבר זקן בניסיון. בדברים כאלה, דברים אחרים, כל מיני דברים. הם מבינים שאולי אני יכול להועיל להם משהו בצורה כזאת או אחרת. ויש ילדים שלא מתייעצים איתי. אתה לא תכתיב לנו. אנחנו עצמאים. גל, אבא שלך יכתיב לך, נכון? אני אומר לילדים שלי, איפה הם יש, אני מצטפים במוראות משפחתיים כאלה. תראו, כל מי שהתעץ איתי הרוויח. שלא יתייעץ איתי, למד בדרך הרגליים, כמו שאומרים, הדברים האלה. יש לי בן שהוא היום, יש לו תפקיד חשוב במועצה האזורית בנימין, הוא מנכ״ל היה מועצה האזורית. תפקיד מאוד אחראי מאוד, גדול מאוד, יש לו המון. אז כשהוא גמר, הוא למד בישיבה, הוא למד בישיבת קריית שמונה, ושם הוא עשה תעודת הוראה, נתן לו תעודת הוראה, להיות מורה. והוא אחר ללמד באריאל ולמד הנדסה וניהול או משהו כזה, להיות מנהל, כן. כשהוא גמר באריאל את הלימודים, הוא בא אליי ואומר לי, אבא, מה אתה מייעץ לי לעשות? להיות מורה או לעסוק בניהול? מה לא יותר, דעתי, תהיה מורה. שאל אותי למה? לא, כבר שואלים גם למה. אז אמרתי לו, תראה, מורה, אתה מרוויח פעמיים. א', אתה צריך ללמד תורה, בשביל ללמד אתה צריך ללמוד. אז במילא אתה עוסק בתורה, גם לומד, גם מלמד, מצווה גדולה. אבל אם תהיה מנהל, אתה יעבוד אצל מישהו בתור הזה, מפעל או משהו כזה, פתאום המפעל הזה, חוץ מזה, דבר אחד. דבר שני, תרוויח שיש לך משכורת לכל החיים. במשרד החינוך אתה נכנס, אחרי 30 שנה אתה יוצא, כמו שעון, כל יום דופקים לך את המשכורת. במפעל, אתה אומר, אתה, הבעל המפעל יכול לפשוט את הרגל, פתאום תמצא את עצמך, בלי עבודה, בלי שום דבר. חשב, אתה אבא, בחרתי להיות מורה. הוא נהפך למורה, כמה שש שנים, מורה של ילדים בספר עממי. הוא היה מורה מצוין, למרות שהוא בילדותו היה שובב נורא. לא פעם אמרתי... כן, מה זה? שאלתי אותו פעם. הרי החינוך שוחק את האנשים. ומקרא ילדים, כיתה ה', כיתה ו', נורא והיום. שאלתי אותו פעם, תגיד לי, איך אתה מחזיק מעמד עם הילדים האלה? הוא אומר, אתה זוכר אבא מה עשיתי בבית ספר? אני יודע את כל השטיקים שלהם. אני מכיר אותם. מכיר את הילדים, מכיר את ההורים של הילדים, מכיר את החושות, השיגונות וכל זה. לאט לאט הוא התקדם בהוראה, נהפך למנהל של תיכון. מאות תלמידים. לאחרונה פגשתי את ראש הישיבה שם, איך הוא היה מעוז קוראים, איך הוא היה? הוא אומר, אל תשאל, הוא החזיק מאות תלמידים ככה, והוציאו כולם בגרויות וכל מיני, הוא היה מנהל התיכון, כן. רגע נהפך, עוד מנהל, עוד מנהל, הגיע למה שהוא הגיע. ודבר, למה? הוא התייעץ איתי. יש כאלה, אתה לא תכתיב לי, לא אומרים את זה, אבל בסדר, שמעתי, שמעתי. עושים מה שם בעלים. מברך את כולכם שהילדים שלכם, בעזרת השם, התייעצו אתכם. טוב, בואו נחזור לכאן. כן, ראינו אברהם אבינו, עניינו לקרוא בשם השם כל עולם, בארץ, בכל העולם. הפילוסוף בכולרי, אומר, אלוקים בשמיים, הוא לא רואה אותי, הוא לא שומע אותי, הוא לא מתפלל, הוא עושה מה שבא לי. כל הדברים האלה. ובגלות באמת לא הייתה לו השפעה לאברהם אבינו. אבל בארץ, כן, לכן הוא אלוקי השמיים ואלוקי הארץ. לא, עדיין בגיל שיסמנים, לא הבנתי. מה?
לא, בעלי תשובה. אם היינו רוצים להורים שלהם,
אנחנו נשארים דתיים. לא הבנתי.
בעלי תשובה.
נו.
אם הם מקשיבים לאבא ואמא שלהם,
הם
נשארים לא דתיים.
מה פתאום? תמיד הם דתיים. גם כשהם לא דתיים, הם דתיים. זה, כל ילד עובר בגיל הנעורים משבר. זה נקרא משבר גיל הנעורים, כל ילד. גם הצדיקים הגדולים ביותר, יש בודדים שעוברים את הגיל הזה בשלום, בלי משבר. למה? הסיבה היא פשוטה. הילד מתבגר וגדל פיזית. ובמקביל לגידול הפיזי, הוא גדל גם בהשגות שלו, בשכל שלו, בהבנות שלו. אז עד גיל מסוים, הילדים הם, כמו שאמרנו, יסמנים כאלה. כמו שמה שהם אומרים להם, אומרים, מקבלים. ואם לא מקבלים, חוטפים סתירה, והם מבינים כבר. הם מבינים שההורים לפעמים, זה תפקיד ההורים לשמור עליהם שלא ידרדרו או משהו כזה. אבל בגיל הנעורים הם כבר להיות עצמאים, לא רק פיזית, אלא גם נפשית. ואז המשימה שלהם, התת-הכרתית, לא להיות שכפול של ההורים. הם לא רוצים להיות כמו ההורים שלהם. שאלו אותי למה, הם צודקים. הם לא רוצים להיות שכפול. הם רוצים להיות אורגינליים. זה מתבטא, פתאום באיזו משפחה של צדיק או משהו כזה, הילד מתחיל לגדל שיער כזה, ההורים בשוק, אתם לא תגידו לי, אני רוצה לגדל את השיער, זה לא עבירה. פתאום הכיפה נעשית כזאת, פתאום היא יורדת. הוא לא אומר את זה, אבל לפעמים גם הוא אומר את זה, אבל הוא זועק את זה. דווקא אותם משפחות ששם דרסו את הילדים וכל זה, ברגע שהם מרגישים שהם עצמאים, הם מתחילים להיות, לעשות מה שהם חושבים, אל תגידו לי, אל תכתיבו לי, לא, אני עצמאי. זה מובן. אז יש לך ילדים, אצלך כולם מתוקים וכולם יעשו את רצונכם וברך אתכם שזה יהיה ככה. כן. אני מבקש שהילדים שלך יהיו מתוקים עד הסוף.
חסר להם שלא, אתה היית
סלבן
של אחד.
מה הם אומרים? אז זה דבר טבעי. אבל גם כאן יש גבולות. כתוב לגבי שידוכים. שעד גיל מסוים, האבא בגמרא, מסכת קידושין, יכול להחזיק בעורפו של הילד וללחוץ עליו שיתחתן. עד, יש אומרים עד גיל 22, יש אומרים עד גיל 24. יכול ללחוץ עליו ולהגיד לו, תתחתן בני. ללחוץ, לחץ נפשי מתון, לא? עד גיל מסוים. זהו, נסעתי עכשיו בטרמפ עם מישהו השבוע, גם זה טרמפ כאן הביתה. שאלתי בן כמה אתה? אמרתי לו, הוא אומר, בן 28, מה אתה עושה? אני מהנדס תוכנה. תגיד, לא יהיה, נשואים לו, מה פתאום? אני אומר, תתחתן, מה איתך? בגיל כזה, הוא היה בחור דתי. הוא אומר, אתה כמו אמא שלי, היא לא נותנת לי מנוחה. לא נותנת לי מנוחה. אבל בחיוך אומר את זה. בגיל 24 אומרת הגמרא, אין לך כבר השפעה על הילד. הוא כבר עצמאי, עושה מה שבא לו, מה שהוא רוצה. ושם כבר... חבל להפעיל עליהם לחץ. למה? זה רק יוצר התנגדות.
כל האנטנות תפוסות. כל האנטנות תפוסות.
כן. הוא לא כל... בגיל צעיר כבר. זה גיל 14 גם, גיל קשה מאוד. לא כולם, לא כולם, אבל יש כאלה שממש, כמו שאתה אמרת, לא שומעים. צער גידול, ואני לא סתם כתוב. אבל תתחתנו, הרווקים כאן, אני בא לכם שיהיה לכם הרבה ילדים, אני אומר לכם הרבה ילדים.
אמן.
יהיה לכם קשיים קצת עם הילדים, אז זה גם נשוי, נכון? ברכתי לך, תתחתן עם המון ילדים. בסדר? אתה בחור צעיר, בן 18 כמה. הוא צדיק, אבא שלו למד כאן, גם צדיק. עכשיו הוא הבן. הילדים שלך גם, בעזרת השם. ידעו תורה. כולם קיבלו ברכות. יפה, טוב. גם אתה בעזרת השם. טוב, אנחנו בפרק ז' במשנה ה'. כהן גדול משמש בשמונה כלים, כלים זה בגדים, והאידיוט בארבעה. ומה זה ארבעה? בכותונת, מכנסיים, מצנפת ואבנת. והכהן הגדול מוסיף עוד ארבעה, חושן ואפוד ומעיל וציץ. כן? אני רוצה להסביר את הדבר. המלבים יש לו פירוש על בגדי הכהן הגדול, בכלל בגדי הכהונה. וכדאי לכם לקרוא את הפירוש של המלבים על הדבר. הוא מביא שם את הגמרא במסכת, אני כבר לא זוכר איזה מסכת, זה מנחות. הוא מופיע שם, הוא מביא את זה, הוא אומר, מה המשמעות של כל בגד? אני אומר את זה מזיכרון, אני מקווה שאני לא אשכח. הכהן האידיוט לבש, אומר כאן, מכנסיים, כותונת, אבנת ומגבעת. זה ארבעת הבגדים של הכהן הגדול. עכשיו, מה זה מכנסיים? זה כנגד, כל בגד זה בא לתקן מידה, תיקון מסוים. המכנסיים זה כנגד ערווה, זה כנגד הערווה, זה בא לתקן תאוות, התאוות, זה המכנסיים. הכותונת זה הכעס. למה הכעס? בגלל כותונת יוסף, שהאחים הביאו לאבא שלהם כותונת טבולה בדם, שרצו להגיד שהם. אז זה נגד הכעס, מידת הכעס. האבנת זה כנגד עירורי הלב. כי קושרים את האבנת על, על הלב. וגם הגודל שהיה למד בית אמות. למד בית אמות זה כנגד לב. כן? והמגבל זה כנגד גאווה. אז אלה כהן אדיוט. הוא לבש בגדים, הכוונה, מתקן את ארבעת הדברים היסודיים האלה. תאוות, כעסים, עירורי הלב, ואמרנו, וגאווה. לא. כמה בגדים יש לך?
וגאווה.
אבל כשהכהן לובש את הבגדים, הוא מתקן. הוא מודע לזה, זאת אומרת. הוא לא סתם, הוא לובש מכנסיים יודע נגד התאווה, הוא לובש כותנת מרח נגד הכעס. כל דבר זה בא, ככה מסביר המלבים את הדבר. והכהן הגדול מוסיף עוד ארבעה, זה האפוד, החושן, הציץ, והמעיל, כן, כן. אז המעיל זה כנגד לשון הרע. מיל זה כנגד, הפעמונים שם, לשון הרע. החושה, האפוד כנגד עבודה זרה. החושן, חושן משפט, כנגד משפט, כנגד לתקן את הדין, עניין של הדין. ואמרנו עוד מה?
ציץ.
ציץ, קודש לשם. זה כל מעצב לשם שמיים. אז זה התיקון. זה מה שהוא אומר כאן, השמונה בגדים. של הכהן האידיוט והכהן השנייה. מילים אחרות, אתה הולך לעבוד בבית המקדש, אז זה לא עניין טכני. קודם כל תקן את המידות שלך, ותקן את הדברים, זה ההכנות האלה הן מחויבות המציאות לפני עבודת בית המקדש. ואם זה לא, אז זה לא. אז זה לא. מבחינת, לא רק שהבית המקדש עומד על תילו, גם היום כל אחד הוא מקדש. אתה רוצה להיות מבחינת כהן, אתה צריך לתקן את המידות, אתה לא יכול להגיד, אני כהן, ו... זה לא מתאים. לכן אומרים שכהנים הם כעסינים. למה הם כעסנים? למה? לא נתנו להם את הכותונה. אוי, כמה הם כועסים. אין להם כותונה. זה בסדר? אתה לא כהן, אתה לא מבין את זה. אז זה נגד המהות של הכהן. אין לו את הבגד הזה. איי, איי, איי. טוב, אחרת, מי שרוצה את הבגדים האלה, יש חיית במחנה יהודה, יכול לספור לעצמם. ובעיר העתיקה יש שם מכון המקדש, שם הם מוכרים בגדים של הכהן. לא, באמת. יש שם מכון המקדש, אז אם אתה רוצה לקנות לפחות, אני לא יודע אם בגדי כהן גדול, אבל כהן אידיוט, ודאי יש שם, כן. בגדים לבנים, כן, גם קובלים, כן.
אתה צריך להם את המקדש, אבל אתה מבין
פה. כן.
זה לחץ.
בגדים ל... כן. יכול להיות. הוא יאמין שהגאולה תבוא כרף עין. אז הוא היה אדם לא עשיר. הוא לא היה אדם פשוט. אבל היה לו חליפה מיוחדת. כי אם יבוא המשיח, אז הוא יהיה מוכן, זה כן. אני לא יודע, זה שומע פעם ראשונה לבגדי כהן. באלו נשאלים באורים ותומים, ואין נשאלים אלא למלך ולבית דין ולמי שהציבור צריך. כן? באלו נשאלים באורים ותומים, כלומר, שאין נשאלים באורים ותומים, אלא בכהן שיש את הבגדים האלה. שהוא לבוש שמונה בגדים אלו, כיצד שואלים באורים ותומים, כהן גדול עומד שפניו כלפי אהרון ארון הקודש, והשואל עומד מאחוריו, ופניו לאחורי הכהן, ואומר השואל, אעשה דבר פלוני או לא אעשה? ואינו שאל בקול רם ולא מערר בליבו, אלא בקול נמוך, כמי שנתפלל בינו לבין עצמו, מיד רוח הקודש לובש את הכהן ומביט בחושן, ורואה אותיות בולטות בחושן כנגד פניו, עשה כך או אל תעשה כך, שכל אותיות א' ב' היו נמצאות בחושן, שהרי כתובים היו על אבני החושן שמות 12 השבטים, ואחריהם שבטי י"ק, וכן היה כתוב שם אברהם, יצחק ויעקב, וברוח הקודש שהייתה שורה עליו, ידע הכהן כיצד לצרף את האותיות הבולטות זו עם זו, כדי להבין משמעותם, וזהו שאמר כל כהן שמדבר ברוח הקודש, שכינה שורה עליו, שואלים בו, ושאינו מדבר ברוח הקודש, אין שכינה שורה עליו, אין שואלים בו, כמו עם אלי וחנה, שהיא אמרה לו, הוא אמר, אין לך רוח הקודש, כן? יש כאן בחוץ שקראת שהוא נכה, אז הוא לא, הוא קורא אותיות, אני לא יודע בדיוק איך זה קורה טכנית, אבל הוא לומד כשהוא מסתכל על האותיות. כן, זה טכניק כזאת. זאת אומרת, כמו הכהן הגדול. הכהן הגדול, הוא קורא את האותיות בעיניים. וברוח הקודש הוא רואה בדיוק מה התשובה.
מה לדעת להרכיב את האותיות?
לא, זה ברוח הקודש.
כן, אבל הוא רואה את האותיות,
אבל הוא
צריך לדעת להרכיב אותן.
לא, אבל כל אות הייתה בולטת. כן. הייתה מהירה לו.
לדעת להרכיב.
כן.
כמו שאלי בא ירלי, כתוב לו היה שיקורה.
יפה, שירה ושיקורה, הוא התבלבל.
צריך לדעת להרכיב את זה.
יפה. ועל אורך הקודש, איך הוא ידע? זה היה. ואין נשאלים בורים תמימים אלא למלך או בית דין. לא כל אחד בא לשאול את הכהן הגדול. למי או למי שהציבור צריך בו, שנאמר, לפני אלעזר הכהן יעמוד ושאל לו במשפט ההורים לפני השם, על פיו יצאו ועל פיו יבואו. הוא וכל בני ישראל איתו וכל העדה ודרשו, הוא זה מלך, וכל בני ישראל אותו זה המשוך מלחמה. והרמב"ם מוסיף, או מי שצורך הציבור בשאלתו, וכן כל העדה, אלו הסנהדרין, שכן בסנהדרין יקראו העדה, כמו שכתוב, ישפטו העדה. זאת אומרת, אדם שהוא כללי, שיש לו שאלה כללית, שם יש רוח הקודש. אבל שאלה פרטית, עם מי להתחתן, או זה או לזה, זה כבר כהן גדול לא.
אה? אם זה מלך,
זה משהו אחר. בבחירות שאלו, זה משהו ציבורי, נכון? מי? בחירות. אני אומר, מה זה בחירות? לצורכי העם, נו. למה אתה רוצה להיות ראש עיר? בשביל עצמך? אל תהיה ברכת אדיוט קלה בעיניך, וגם ברכת כהן על אחת כמה וכמה, וכהן גדול על אחת כמה וכמה. זה לא דבר פשוט. למה? כי הוא אומר ברוח הקודש. צריך להיזהר בברכות. אני יודע מה שאני אומר. לפעמים אדם פולט איזה מילה, כתוב צדיק, אפילו כשהוא אומר על התנאי, אז כתוב כמו שברכה גם בכללה צריך לראות את זה. דיבור יש לו כוח, הגמרא אומר דיבור כמעשה. צריך להיזהר מאוד. כן, אבל אני לא אומר שלא, אבל מה צריך להבין שאתה מברך או אתה אומר זה כאילו אתה עושה. אנחנו חושבים שזה הבל פה, זה לא הבל פה. הגמרא אומרת, בשבת, כשאדם בא ואומר שלום עליכם, עליכם אשרי, אומרת שהגמרא, דיבור כמעשה, ויחולו השמיים וארץ, אתה שותף למעשה שמיים וארץ, כי הדיבור שאתה מדבר זה כמו העניין של מעשה. למרות שאנחנו לא מודעים לזה. זה אומר לי זה, אני אומר זה כמין תדי בדיחות, אל תחשיבו. כמעט כל ראשי הממשלה באו למכון מאיר, בכל מיני נסיבות, והייתי מברך אותם. אני אומר כמעט, יש כאלה שלא באו, אבל מי זה? נתחיל מי היה הראשון שבא כאן לקבל ברכה? בנימין נתניהו. מה? אהוד ברק היה, שמיר היה, שמיר, אהוד אולמרט, היה ראש העיר, הוא בא לכאן. ועכשיו אני כבר לא יודע, אני מתחיל לפחד. איך הוא? ניר ברקת. אז בא לכאן, ראיתי שהוא ככה. כן, בכל שמחת תורה כמעט הוא בא לכאן. אמרתי לו, אחרי זה תהיה ראש ממשלה. אבל הוא עשה לי תנועה של ביטול, אז הוא. כאילו אני לא מתכוון בכלל לכיוון, אבל עכשיו כבר מסוכן. מסוכן. נכון? אז היו כאלה שלא היו כאן, אבל לא נורא, אני רוצה להזכיר את שמותיהם. טוב, אנחנו כן סיפור. כן סיפור, וואי וואי. עוד אין לכם כבר אחד בוקר. נשאיר את זה פעם, ואתם רוצים את כן סיפור. כאן הסיפור, 9. אורו של משיח שייך לאחדות אלוקית של נס וטבע. זה אינן נייחד את כל העולם. כל העולמות. המעשים כולם עומדים בצורה עוברית, למדנו את זה פעם שעברה. זו אמבריולוגיה. כנראה אומר, מה זה אמבריולוגיה? אני לא יודע, אומר כאן זה תורת העובר. הרב צבי יהודה היה מאוד מאוד בקיא בהרבה דברים. יש תורה שנקראת תורת העובר, רופא נשים שהוא מיילד, הוא מכיר תורת העובר, אולטרסאונד וכל מיני דברים כאלה, לפי זה הוא רואה הרבה דברים. משיח צריך להתגלות בכל ההיסטוריה כולה, בכל פנימיות ויסודיות שמיים וארץ, עליונים ותחתונים של ההוויה כולה. בתוך כל אלו ישנו עובר, ישנה עובריות, מציאות, מה זה עובריות? התרקמות, פוטנציאליות של אור אלוקים גדול, ניסה ואדיר של משיח, של לאחרית הימים הוא יתגלה, אבל כל מה שנעשה בהוויה, בעולם כולו, זה הכנות לקראת במשך התשעה ירחי לידה יש מצב עוברי. במקורות מפרשים נזכרים עוד, קוראים לזה, יש עובר, יש אפרוח ויש ביצים. בזוהר הקדוש כתוב, כן ציפור קוראים לזה, גרי כנסת ישראל. יש נקודה חיוניות של תא חי הולך ומתגלה, כמו בביצה. המשל הוא שהכל הולך ומתרקם, מתפתח וזז. מדברים קטנים לדברים גדולים ואדירים. קודשי קודשים, גדולי גדולות. כל ההוויה כולה, יש לה אוצר, נשמות, אפרוחים או ביצים, ורוח אלוקים מרחפת עליהם. אפרוחים או ביצים מופיעים במצוות שילוח הקן. כי קרא כאן ציפור לפניך בדרך. כאן ציפור עם אפרוחים וביצים, ישנו פסוק בתהילים, גם ציפור מצא בית, ודרור כאן כן לה, ששטה אפרוחיה. זה מדור הציפור. עם האפרוחים והביצים שלה. כמו שיש כאן באופן מצומצם וקטן, כי יש אפרוחיות, ביציות ובריאות של כל כוחות ההוויה כולה. כל הפוטנציאליות לגבי העובריות, האפרוחיות, הביציות שבכאן ציפור, היא התגלות הנשמתיות, הפנימיות של כל ההוויה כולה, כל הבריאה כולה. ישראל הם תמצית ההוויה, ראינו לפעם שעברה. ומשיח הוא ישראל, כלל ישראל. הגדלות, האדירות, הנוראות של נשמת המשיח הולכת ומתגלה באחרית הימים, בדור שלנו, בינתיים. במשך אלפי שנים שקדמו, משיח נמצא גנוז בכאן הציפורים, בכאן האפרוחים, הביצים והעוברים. בעובריות של כל הבריאה כולה, כל כוחות הבריאה, הוא הולך ומתרקה ומתגבש ומתגלה במשך דורות ותקופות. ומשיח גנוז, אומרים חז"ל, בקן ציפור, וזהו יחלו, יחלו של משיח. האפרוחים והביצים והעוברים שבקן הזה, עם הופעת כוחו וגבורתו של משיח, הולכים ומתפתחים ומתגדלים ומתרקמים כל נשמות העולם ומלואו, וכוחות העולם ומלואו. ישראל ומשיח הם מרכזיות, כלליות, נשמתיות, כל הכוחות. והאפרוחים מתפתחים, מתגדלים, והביצים מתחממים, והולכים ומתקרבים לצורת ההוויה בחיים והמפעל. ממשיות היסטורית, ממשיות עובדתית. כל מיני כוחות, כוחות הנס, כוחות הטבע, כוחות החיוביים, והכוחות השליליים, כולם שייכים לריבונו של עולם, לית אתר פנוי מיני. אחד, שבכללות הכל, הכל כלול, הכל פועל, לא יחסור גם כל הכוחות השוללים. כדברי חז"ל במדרש, בכל עושה הקדוש ברוך הוא את שליחותו. כורש היה שליח. סליחה שאני אומר, כל האלה שעשו לנו צרות בגלות, אני רוצה להזכיר אפילו את השמות שלהם, הם לא היו לא במקרה. הכל זה מאלוקים. כל הדבר.
שליח לא שליח
אחד. כן, שליחים, כן, כולם. בעומק השלילה, בגניזה חיובית, בעומק החושך התגלה אור. מכוחות השוללים שהם מצטרפים אל הכל לעשות את הצוויון של המטרה העליונה. כי במעמקים ובסיבוכים יש גניזה של אור העומד להתגלות ולהתפתח. שם בעומק ירידתם אורה חיובית עליונה גנוזה תחת העוני הנורא אושר עליון גנוז אחר. הייתי בספרים כתוב דווקא שיש דברים שאנחנו מסיימים אותם באות שלום. בתפילה, איך הברכה האחרונה? שלום. ברכת כהנים, שלום. השם עוז לעמו ייתן, בשלום. בברכת המזון בסוף אנחנו רואים את הדבר. אז ראיתי באיזה מקום, הכל הולך אחר החיתום. חיתום זה הסיום. זאת אומרת, מה זה הכל? כל מה שהיה לפני זה בא לשרת את החיתום. זאת אומרת, כל ההוויה כולה, כל ההיסטוריה, כל הטבע, כל הדברים האלה, בא לשרת את המושג שלום, שמתגלה אצל מי? אצל עם ישראל. חיתול. חיתום, זה מה שאמרת. הכל הולך אחר החיתום. בלשון שם אומרים, אתה קורא ספר, אם הסיום זה טוב, אז כל הספר טוב. כל החיים זה ספר אחד גדול.